ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף ד' עמוד ב'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים בצד, וכתבנו תחת הכותרת נושא יחיד מומחה כדיין. עד עכשיו למדנו על הצורך לשלושה דיינים בדיני ממונות. כעת, במשך השיעור שלנו היום, אנחנו נראה אפשרויות נוספות מבחינת מספר דיינים. הגמרא, שורה אחרונה, דף ד' עמוד ב', תנו רבנן, דיני ממונות בשלושה. אנחנו ממשיכים לדף ה' עמוד א', ואם היה מומחה לרבים, דן אפילו יחידי. הרש"י למעלה אומר, דן אפילו ביחיד, דכתיב בצדק תשפוט, וכסבר אין כאן עירוב פרשיות. זה כתוב בלשון יחיד, בצדק תשפוט. מה הכוונה אין כאן עירוב פרשיות? בשיעורים הקודמים העלינו את השאלה מניין לנו שלושה דיינים אז לדון דיני ממונות. אז אמרנו שזה מבוסס על על כך שדיני הלוואה נמצא אומנם אולי במרומז על ידי כך שיש פסוק בעניין שומרים, שומר חינם, שומר שכר, ובתוך הפסוק יש משפט כי הוא זה, והוא מלמד לפי דעות מסוימות על הדין של מודה במקצת אצל לווה בעניין הלוואות, ובפרשת שומרים גם מופיע המילה אלוהים שלוש פעמים, ומשם למדנו, מאחר שהמילה אלוהים הכוונה דיין והוא מופיע שלוש פעמים, זה מלמד שבדיני ממונות יש צורך לשלושה דיינים. זה כאילו אפשר ללמוד מפרשת שומרים לכל דיני ממונות, אם אתה אומר שעירוב פרשיות כתיב כאן, שבתוך אותו פרשה שמוזכר אלוהים שלוש פעמים, זה קשור גם כן לעוד דיני ממונות כמו הלוואות. אבל אם אתה אומר שכל פרשה לחוד, זאת אומרת פרשת שומרים לחוד ואין עירוב פרשיות, אז אין לנו פסוק שמגביל אותנו לשלושה דיינים. זה כוונת רש"י בזה שאומר אין כאן עירוב פרשיות. הגמרא ממשיכה, אמר רב נחמן, כגון ענה, דן דיני ממונות ביחידי. הוא אומר על עצמו, אדם שהוא כמוני ברמה לימודי, מומחיות כמוני, יכול לדון דיני ממונות ביחיד. וכן אמר בחייא, כגון ענה, דן דיני ממונות ביחידי. כאן הגמרא שואלת, מה בדיוק הכוונה שהוא אומר כגון ענה? איבאי אלוהו, כגון ענה דה גמירנה וסבירנה ונקיתנה רשותה. האם הכוונה בזה שכל אחד שהוא כמוני יכול לדון, פירוש הדבר שהוא למד עובדות, הוא גם זה גמירנה סבירנה יודע, רש"י אומר יודע אני להוסיף וליישב טעמים מדעתי, אז יש קבלת עובדות מרבותיו, ובנוסף היכולת לחשוב בכוחות עצמו, ונקיתה רשותה, כוונה שהוא קיבל רשות מריש גלותה לדון דיני ממונות ביחיד, אבל לא נקית רשותה דיני לא דינה. אבל לפי הצד הזה שמי שלא קיבל רשות, אז אם הוא ידון הוא בטל, זה לא תופס. או דילמה, כשנאמר פה כגון ענה, הכוונה אף אגב דלא נקית רשותה דיני דינה, אפילו אם הוא לא קיבל פורמלית רשות מראש ריש גלותה לדון, בכל זאת הדינים, פסקי דין תקפים. כשבצד הראשון שאומר דיני לאו דינה, רש"י אומר והדר דינה לגמרי, הכל חוזר, כאילו לא עשה כלום. זה השאלה, האם כדי לדון דינים, דיני ממונות ביחיד, ושהפסקי דין ייתפסו, האם צריך קבלת רשות או לא? תא שמע, תמור זוטרא ברי דרב נחמן דן דינה ותאה, הוא דן דין ביחיד כיחיד והוא תאה, עתה לקמי דרב יוסף. העניין הזה הגיע לידיעתו של רב יוסף המלא. רב יוסף אומר למור זוטרא, היא קיבלוך עליו לא תשלם. אם הם קיבלו על עצמם לגמרי ללכת אחריך, בין אם זה לדין, בין אם זה גם בטעות, ולא ידבו אותך, אז את לא תשלם, אתה לא חייב לשלם, לפצות על הטעות. ולא, אם הם לא קיבלו אותך עליהם כדיין בכל מקרה, אז טעית, זה ישלים. אבל כאן הרש"י מוסיף את העיקר. זה שכתוב זיר שלים, זה גם אומר לנו שהדין לא חוזר, הדין תופס. עכשיו אני חושב שברור פה שאותו מר זוטרא הוא לא קיבל רשות לדון, כל השיקוף או האם הנידונים קיבלו אותך עליהם, הוא לא בא ברישיון. שמע מינה, רואים מכאן כי לא נקיד רשות דיני דינה, למרות שהוא לא קיבל רשות לדון בתור דיין יחיד, זה לא משנה, זה הדין שלו תופס. שמע מינה, אז מכאן ההוכחה כמו צד ב' של האור דילמה למעלה. אמר רב, היימן דבאי למידן דינה ואיתה מבאי למפטרה. מי שרוצה לדון דין ובמקרה של טעות גם כן רוצה להיות פטור מלשלם, לשקול רשותה מבי ריש גלותה. מאחר שהוא קיבל רישיון מריש גלותה לדון, הוא לא יצטרך לשלם במקרה של טעות. וכן אמר שמואל, לשקול רשותה מבי ריש גלותה. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה תשומת ליבנו שוב פעם לשוליים. יש לנו כותרת נושא וכתבנו קבלת רשות לדון מועיל שאם טעה יהיה פטור מלשלם. זה כבר אמרנו, ומתחת לזה כתבנו נושא, וקוראים לזה גם המשך, האם מועיל קבלת רשות מארץ ישראל לבבל להיפטר מלשלם במקרה שטעה. אז יש כאן בזמן הגמרא שתי קהילות, ריכוזי יהדות, אחד בבבל ואחד בארץ ישראל, ובכל מקום היה מנהיג. בבבל המנהיג של הקהילה היהודית היה נקרא ריש גלותה, כשמו כן הוא, ראש הגולה, ובארץ ישראל היה המנהיג הקהילה הנשיא. פשיטה, הגמרא אומרת, פשיטה מאחה לאחה, ממקום אחד לבבל, לדון במקום אחר בבבל, מי שקיבל רשות מריש גלותה, זה הכוונה מאחה לאחה, או מהתם להתם, אותו רעיון, אבל קיבל רשות מהנשיא בארץ ישראל לדון בארץ ישראל, ומהחה להתם, מי שקיבל רשות מהריש גלותה בבבל, ואותו דיין מגיע לארץ ישראל לדון עם הרשות שהוא קיבל מהריש גלותה, מהני זה עוזר, זה עוזר כפי שאמרנו מקודם, שאם הוא יטעה בדין זה תופס, הדין תופס, והוא לא יצטרך לשלם עבור הטעות. דאחה שבט ואתה מחוקק. פה בבבל, על פי הפסוק שאנחנו נצטט עוד מעט, אפשר לראות את זה כבר אם מתקדמים עוד שורה, לא יאסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אז הביטוי שבט כמו מקל, ועם מקל השלטונות יכולים לרדות בבן אדם. זה שלטון ביד חזקה. זה בבל, שררה חזקה. ורשי אומר פה שיש לבית דין בבבל כוח להפקיר ממון של זה לטובת מישהו אחר. זה נקרא הפקר, בית דין הפקר. אז בבבל החוזק ביחס לארץ ישראל, אולי זה נשמע אירוני, אבל באופן מבחינת היסטורית זה מה שהיה, שהשלטון של הריש גלותא היה חזק, ולכן אם מישהו קיבל רשות לדון מהריש גלותא והוא מגיע לארץ ישראל לדון, זה, לפי הגמר זה פשוט שהרשות תופס עם כל ההשלכותיה, עם כל ההשלכותיה. כי בבבל, הכה, בזמן שהגמר אומרת הכה, כבר פה בבבל, הרי אנחנו לומדים תלמוד בבי, פה בבבל אנחנו מוגדרים כשבט, והתם בארץ ישראל מחוקק. ועל זה רשי כותב שררה מועטת, כדתניה לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל שרודין את ישראל בשבט, ושבט שוב פעם זה מקיל, ומחוקק מבין רגליו, אלו בניו של הלל שמלמדים תורה ברבים. הלל היה נשיא בארץ ישראל, רק במאמר מוסגר, הלל עצמו הוא בא מבבל והגיע לארץ ישראל, והנשיאות מוגדרת פה כמחוקק, מחוקק חוקים, אבל לא עם בלית ברירה נקרא רודן, לא כוח מיוחד. אז לכן מי שקיבל מבבל רשות לדון והוא מגיע לארץ ישראל, זה נקרא קבלת רשות לכל דבר, גם להיפטר במצב של טעות. שאלה, מאתם לאחמי, מה הדין מי שקיבל רשות בארץ ישראל לדון והוא מגיע לבבל, ובתור דיין יחיד בבבל הוא דן דין, האם וטועה, והאם הוא יהיה פטור? כמו עונה, תשמע, דרבה בר חנה, דן דינה, הוא דן דין בבבל, בתור דיין יחיד, וטעה. עתה לקמי דרבי חייא. אותו רבה בר חנה הגיע לארץ ישראל, והגיע לידי רבי חייא המלא, רבי חייא בהתייחסות למקרה שהוא טעה, רבי חייא אומר לו, אם קיבלו חלילו לא תשלם, ולא זיר שלים. והרבה בר חנה רשותה אבנקית, הוא קיבל רשות בארץ ישראל לדון, כגמר תוכיח את זה עוד מעט, הוא קיבל רשות בארץ ישראל לדון דינים, שמע מינה. וכאן רואים שלמרות שהוא קיבל רשות לדון, אם הם לא קיבלו אותך עליהם כדיין עם קבלה גמורה, אז אתה תצטרך לשלם עבור הטעות. שמע מינה מהתם לאחה לא מהני, שמע מינה שזה לא מועיל לרשות שמקבל דיין בארץ ישראל לבבל. שאלה, ולא מהני, והרבה ברב הונה, כי אבי מנצי בהדי בדבר ריש גלותא אמר, כשהיה איזו התנגשות או ויכוחים בין רבה ברב הונה ואנשי ריש גלותא, הוא היה אומר להם, לאו מנייכו נקיתנה רשותה, נקיתנה רשותה מאבא מרי, ואבא מרי מרב, ורב מרבי חייא, ורבי חייא מרבי, שזה מארץ ישראל. בקיצור, הוא היה אומר לאנשי ריש גלותא, אני לא כפוף לכם, אני קיבלתי רשות לדון מארץ ישראל. אז סימן שהוא לא כפוף, ועוד יותר הוא יכול לדון, ואם תיתה לא יצטרך לשלם. אז מה אמרנו מקודם? שזה לא מועיל, הרי פה רואים שזה מועיל. הגמרא עונה, במילתא דאמר הוא דאוקים להו, הוא סתם בזמן ויכוחים בין בני אדם, אנשים אומרים דברים של מה בכך, של מילי דאלמה, לא דבר שהוא באמת רציני. וכי מאחר דלא מהני, מאחר שעכשיו אנחנו קובעים שבפועל רשות מארץ ישראל לבבל לא מועיל, רבא בר חנה, רשות הנקד למדי, אותו רבא בר חנה שהוא דאג לקבל רשות לדון לקראת יציאתו מארץ ישראל לבבל, מה זה מועיל לו? תשובה, זה מועיל לעיירות העומדים על הגבולים. הם טכנית הם מחוץ לארץ ישראל, אבל הם על הגבול של ארץ ישראל, והם נמשכים אחר ארץ ישראל, ולכן שמה הרשות שהוא קיבל בארץ ישראל יועיל אם הוא יצטרך לדון שמה באותם עיירות העומדים על הגבולים. מהי רשותה? הזכרנו את הרשות של רבא בר חנה. על מה מדובר? לפני שנתקדם נשים לב לכמה סימונים. יש פס כפול שמבליט את הביטוי כי הווה נחית. זה סיפורים פה על רבנים שירדו לבבל מארץ ישראל. המעוין מצביע, מבליט שמות, קבלת רשות של רבא בר חנה ושל רב. אותו רב הוא דוד של שניהם היה רבי חייא. זה חשוב לציין שגם לרבא בר חנה וגם לרב היה להם דוד משותף בשמו של רבי חייא. הגמרא, שאלנו מה הרקע של הרשות שקיבל רבא בר חנה לקראת יציאתו מארץ ישראל לבבל. כי הווה נחית רבא בר חנה, אגב, אני רוצה לציין, זה דבר צדדי לגמרי, אבל אולי חלק מכם, אם לא כולכם, מכירים את האמורה רבא בר חנה. לא להתבלבל פה, על פי תוספות, לפי הפירוש הראשון שנמצא בתוספות, רבא בר חנה הוא מישהו אחר מרבא בר חנה. והאמת היא שהיה, ואנחנו נתייחס אליו אחר כך עוד מעט בהרחבה, אבל היה יהודי בשם חנה, היה לו בן רבא, הוא הנושא שלנו פה, רבא בר חנה, היה לו, כנראה היה לו עוד בן, ונקרא לו, השם שלו רק מצידנו הוא מזוהה כבר חנה, הבן של חנה. ואותו בן של חנה היה לו בן שהוא קרא לו רבא. יש פה בסיפור הזה דוד ואחיין שנושאים אותו שם, ורבא בר חנה הוא הנכד של חנה, אבל אצלנו אנחנו מדברים על הדוד, והוא בן דורו של, אנחנו נראה, בן דורו של רבי, ורבא בר חנה הוא בן דורו של רבי יוחנן, דור הבא במוראים. בכל אופן, נחזור לענייננו. לקראת יציאתו מארץ ישראל לבבל, רבא בר חנה מופיע פה, אמר לי רבי חייא לרבי, בן אחי יורד לבבל, הבן של אח שלי, אומר רבי חייא, אנחנו קוראים לזה אחיין מצד מבחינת רבי חייא, בן של אח של רבי חייא, ואני מדגיש את זה לצורך המשך הגמרא, והוא יורד לבבל, יורה, שאלה האם הוא יכול להורות בענייני איסור והתר. זה תחום של הלכה שאולי אנחנו נשייך את זה לענייני כשרות ועניינים שהם לא צד ממוני בהלכה, אלא זה בצד איסור והתר. נתתי דוגמה אחת מיני דוגמאות רבות. האם הוא יכול להורות? אז תשובה, יורה, כן, אני נותן לרשות להורות. ידין כאן בדיני ממונות, האם אתה מעניק לו רשות לדון, ועקב קבלת רשות הוא יהיה פטור מלשלם במקרה של טעות? ידין, כן, אני מעניק לו רשות גם לדון. יתיר בכורות, עניין של בכור זה בן זכר לידה ראשונה של בהמה תורה, שהוא בן זכר, הוא בזמן בית המקדש היה קדוש והיה מובא לבית המקדש כקורבן. בזמן שאין בית המקדש עדיין יש לו קדושה, אבל אין מה לעשות איתו כי אין מקריבים קורבנות בזמן הזה, אבל אם ייפול בו מום קבוע, מום שהוא הוא יישאר על הגוף הבהמה לצמיתות, בניגוד למה שנקרא מום עובר, שמה שעובר, מה שמתרפא. אם נופל בו מום קבוע, אז אפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. אז השאלה פה, יתיר בכל, האם הוא יכול לפסוק על מה שמוגדר כמום קבוע, ובכך הוא מבחין בין מום קבוע למום עובר, ויכול לפסוק, זה מום קבוע? תשובה, יתיר. כן, אנחנו ניתן לו, אומר רבי לרב חייא, שאחיין שלך יכול לדון גם בענייני מום בבכור. אז לזה התכוונו מקודם, שרב רב חנה קיבל ראשית לדון מארץ ישראל, ואחר כך הוא מצא את עצמו בבבל, ושם הוא תעבדים, כפי שהזכרנו מקודם. כי הבנחית רב לבבל, כשרב ירד לבבל, אמר לי רבי חייא לרבי, בן אחותי יורד לבבל. נשים לב על הקשרי משפחה פה. כאן רבי חייא, זה אותו רבי חייא שדיבר לפני כן, שדאג לאחיינו רב בר חנה, כאן הוא דואג לאחיינו רב, והוא קורא לרב בן אחותי. אז הוא יורד לבבל, האם הוא יכול להורות בענייני איסור מתר? יורה, כן. ידין? ידין. יתיר בכורו? אל יתיר. כאן רב לא קיבל רשות להורות על מומים קבועים בבכורות, כדי להתיר אותם להישחט בזמן הזה. שאלה. כאן שואלת שאלה טכנית. מה ישנה למור דקקרי בן אחי? למה רבי חייא קרא לרב בר חנה בן אחי, ומה ישנה למור, כוונה לרב דקקרי בן אחותי, וכי תימה אחי הווה מעשה, שמה שרב היה רק בן אחותו של רבי חייא ולא בן אחיו, ואמר מור? זה פשוט לא מדויק. רב היה גם בן אחיו של רבי חייא, כלומר לא רק בן אחותו, אלא גם בן אחיו. אם מיד מישהו מתחיל לחשוב, מה כאן יש אח ואחות שהתחתנו ויצא מזה רב? לא בדיוק, לא כמו שאתם חושבים. יש הבדל בין להגיד אח ואחות שמתחתנים, בין לומר האח של רבי חייא התחתן עם אחותו של רבי חייא. ביניהם אין שום קשר משפחתי, בין הזוג הזה. יש להם קרוב משפחה משותף, אבל כל אחד, ואנחנו נדגים את זה עוד מעט, כל אחד לא קשור אחד לשני. אז לכן הגמרא פה אומרת, ואם מה, תגידו שרב הוא רק בן אחותו ולא בן אחיו של רבי חייא, זה לא נכון. ויאמרו, כאן רשימה של שמות: אייבו וחנה ושילו ומרתה ורבי חייא. אייבו התגשנו עם קיבקוב, וגם רבי חייא. אייבו הוא אבא של רב. כל האנשים האלו ברשימה כולו בני אבא בר אחא קרסלה מכפרי הוו. הם כולם היו הבנים של אותו אבא בר אחא. יוצא שרב היה גם בן אייבו, הוא אחיו של רבי חייא. אנחנו הכנו פה תרשים עץ משפחה, רואים בשורה הראשונה, באמצע שורה 4, באבא בר אחא קרסלה, והיו לו שתי נשים, ואפשר לראות את כל השמות, התוצאות מאבא בר אחא קרסלה ואישה שעומדת בתרשים מימינו. אז יש פה אנשים, מי נולד? אייבו, שילו, מרתה. אותו אבא בר קרסלה התחדן עם עוד אישה, ומזה נולד חונו, רבי חייא. ואותה אישה שמשמאל, אבא בר אחלה בתרשים שלנו, אותה אישה פעם הייתה נשואה לעוד גבר, קוראים לזה סתם איש, ומשם נולד בת. עכשיו הבת הזאת היא אחותו של רבי חייא, יש להם אימא משותפת. רבי חייה הבלטנו עם פס כפול, אז אפשר לומר על רבי חייה שהוא קרוב לא רק לאותה בת, אלא הוא גם קרוב של אייבו, כי לרבי חייה ואייבו יש להם אבא משותף, אבא באח הקל שלה, אבא משותף. אז אם אתם מסתכלים על עץ משפחה הזאת, האם יש קשר בין מה שקראנו פה בת ואייבו? לא, בת יש לה הורים, איש ואישה שהם בכלל לא ההורים, אפילו באחד מהם משותף עם ההורים של אייבו. אז אין בעיה שאותה אח של רבי חייה בשם אייבו התחתן עם אחות של רבי חייה, שקראנו פה רק בת. נולד מהזיווג הזה רב. עכשיו רבי חייה הוא, כפי שאמרנו, הוא נמצא פה, הוא אח של הבת וגם של אייבו. האם זה מדויק לקרוא לרב בן אחותו בלבד ולא בן אחיו? זה לא מדויק, רב גם בן אחיו של רבי חייה. אז השאלה למה בגמרא פה עם המעוינים למעלה, למה רבא בבא חנא הוא בלבד נקרא בן אחי של רבי חייה ורב נקרא בן אחותי? הגמרא עונה, רב בר אחווה דהווה בר אחתי, כמו שאמרנו וציירנו בעץ משפחה, רב היה בן האח של רבי חייה וגם היה בן אחותו של רבי חייה. רבא בבא חנא בר אחווה דלאו בר אחתי, רבא בר חנא מבחינת רבי חייה, רבי חייה מצד רבי חייה, ורבא פה הוא רבא בן אחיו בלבד של רבי חייה. אז כדי להבחין בין מישהו רק בן אחיו למי שהוא שניהם, אז קראו לרבא בר חנא בן אחיו, ושם הבדל או ניגוד, הבדלה, קראו לרב בן אחותו של רבי חייה. אבל זה לא להפוקה העובדה שרב היה גם בן אחיו, אבל בקונטקסט של רבא בר חנא ככה אפשר לראות את ההבדל, ההבחנה ביניהם. והיא בעת אימה, הגמרא ממשיכה על עמוד ב', עוד הסבר למה נבחר לקרוא לרב בן אחותי כשרבי חייה דיבר. הגמרא בראש עמוד ב', על שם חוכמתו. השימוש בביטוי בן אחותי זה לא בעניין יחסי משפחה, אלא זה תיאור של חוכמה. דכתיב, אמור לחוכמה אחותי את. הרעיון של חוכמה קשור למושג של אחות. בלי להיכנס לדרשות והסברים לדבר הזה, בשבילנו זה מספיק הצדקה לרבי חייה לקרוא לרב בן אחותי, הוא בחור חכם ביותר. עוד פרט שאנחנו רוצים לברר, יתיר בכורות על יתיר, מי טיימה, כאן יש לנו חץ, אפשר לחזור לעמוד א' לראות איפה זה מצוטט עם החץ המקביל. ראינו שכשרב חייה פנה לרבי להעביר רשות לדון בדיני בכורות, מום בבכורות, זה רבי לא העניק לרב. מי טיימה, למה? אז יש פה פס כפול, ובצד כתבנו שלבים לברר למה רב לא קיבל אתר להורות על מומי בכור. אז כאן שלבים להסביר את זה. אחד, אי למה משום דלא חכים, פשוט לא חכם, לא מבין בדבר, רק אמרין הדרך הרים טובה, רק הרגע אמרנו שהוא מאוד חכם, אלא משום דלא בקי במומי. אולי תגידו שהסיבה שלו קיבל היתר לדון במומי בכור כי הוא לא בקי בדבר. זה מאוד רחוק מן האמת, כי ואמר רב עצמו מעיד על עצמו, 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה, הייתי בצוותא עם רועה בהמה למשך שנה וחצי, הרבה זמן, ואנחנו כאן מדברים על אדם גדול, והוא ראה לנכון לבלות שנה וחצי אצל רועה, רועה בהמה, למה? לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. אם אתה עובד עם רועה, אתה, במשך זמן רב כזה, אתה מתחיל לשים לב ולבחון בין סוגים שונים של מומים. אז רב היה די בקי בנושא הזה. אז למה הוא לא קיבל היתר הוראה איזו מום קבוע, ובכך נתיר את הבחור, איזו מום לא קבוע, ובכך נמשיך באיסור הבחור? אלא תשובה ראשונה, למה לרב בר חנה כן קיבל והוא לא, לחלק לו כבוד לרב בר חנה. רש"י למעלה, לחלק כבוד לרבה כדי שינהגו בו בני בבל כבוד, שבק להי חשיבותה, דאילו לרב לא הבו נגי, דאילו לרב אבו נגי ביקר בלב אחי. רב היה פשוט ענק, וענק בתורה, גם שמו היה אבא אריך, היה גם גבוה, אבל אנחנו כאן מתייחסים ליכולות התורניות שלו. גם בלי לקבל את הרשות לדון בכל, הוא היה הנשוא של כבודם, היו מכבדים אותו בלב אחי. אבל לא כן אצל רבא בר חנה, זה לא היה מובן מאליו שהיו מכבדים אותו. אז כדי להעלות חשיבותו, אז העניק לא דווקא את ההתר להוראת בחורות, בניגוד לרב שלא קיבל את הרשות הזאת. אז זה היה מגביע בעיני הבבליים חשיבותו של רבא בר חנה. אז כדי שיכבדו אותו, אז הוא קיבל את הרשות בניגוד לרב, ומצד רב זה לא היה על חשבון כבודו בכלל. והיא בית אימא משיכה גמרא, משום הגופי דרב בקיע במומי תווי, דווקא בגלל הבקיאות של רב בנושא מומים, הוא לא קיבל רשות לדון. למה? אז מה עכשיו תסביר? נקראתי עוד פעם, הגופי דרב בקיע במומי תווי ושרי מומי דלא ידי אינשי. הוא, רב, היה יכול לפסוק על מום שלרוב אנשים לא היו יודעים מצב המום, הם לא היו בקיאים בזה, והוא זיהה שהמום הזה הוא מום קבוע. אבל שוב פעם, דלא ידי אינשי ואמרי, ואז הציבור על מום עובר יגידו כי אי גבנה שר הרב. אנחנו שמנו לב שרב התיר בכל הבסיס מום שמאוד דומה לזה, ויתו למשרי מום עובר, והם יגיעו לכך שיתירו שחיטת בהמה בזמן הזה, בכל שחיטת בכל גם על מום עובר, בזמן שזה פשוט טעות שלהם. רב פסק על מום מסוים שדומה למום עובר, אבל רב, בגלל שהוא היה כל כך בקי, הוא ידע, נכון זה דומה למום עובר, אבל זה, המום הזה הוא פסק כי הוא מום קבוע. ואנשים ילמדו מהמקרה הזה להשוות למומים אחרים שהם במקרה אומנם דומים, אבל הם מום עובר, אבל יחשבו זה כמו זה שרב יתיר, ויגיעו לכך שיתירו בחורות עם מום עובר. בצד יש לנו נושא, וכתבנו למה יש צורך לקבל היתר להורות. יורה, אמרנו יורה, אז הוא נענה יורה, כן, בענייני איסור והיתר, אם הוא כבר מלומד. מה הצורך לקבלת רשות בתחום הזה? אנחנו מקודם אמרנו שקבלת רשות לדון בדיני ממונות, יש לזה השלכות של שבמקרה של טעות הוא יהיה פטור מלפצות. הרי הוא דן בדיני ממונות, אז מי שהוא בתור דיין מחייב פלוני לשלם כסף לפלוני. אבל כשמדובר בפסק דין על, על בהמה, האם היא בהמה כשרה או בהמה טריפה, והוא טועה בזה, אז מה, איזו צורך לקבל רשות בעניינים אלו, איזו השלכות יש לקבלת רשות? אם אדם מלומד, שיפסוק גם בלי קבלת רשות פורמלית. הגמרא, יורה, אי גמיר, רשות הלמה לי למשקל, אם הבן אדם מלומד, אז למה הוא צריך רשות לפסוק בענייני איסור והתר? כמובן, בניגוד לדיני ממונות, שאמרנו שהרשות שם מועיל לפתור אותו מתשלום במקרה של טעות. הגמרא עונה, ותשימו לב, יש פה תשובה ארוכה. השאלה למה באיסור והתר גם כן צריך לקבל רשות, התשובה מבוסס על משהו שקרה פעם, משום מעשה שהיה. דתניא, אז יש כאן סימון חדש ונתייחס לזה מיד בשוליים תחת הכותרת מבנה, סדרה של מעשים. הכתרים האלו גם כן הם במצד הגמרא, הם גם ממוספרים. התפקיד שלהם, ההערה פה כתבנו, יש להסביר מהו הקשר בין המעשים הללו. אחד ושניים משותף להם עניין של הוראות הלכה. הבלטנו הביטוי אל יורה. אחד, רק אחרי שנותר רשות מרבו, זה הנושא של המקרה הראשון, שלא להורות אלא אם כן קיבל רשות מרבו, והגמרא תסביר למה זה. שתיים, שלא להורות במקום או באזור רבו. הכתר השלישי נתייחס אליו אחר כך. לבינתיים אמרנו שהצורך לקבל רשות להורות באיסור והתר הוא מבוסס על מעשה שהיה. דתניא, פעם אחת, אנחנו כמובן חזרנו לגמרא, פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה בני אדם שמגבלים עיסותיהן בתומה. הם הכינו עיסה בלי להקפיד לטהר כליהם לפני כן. אמר להם, בפני מה אתם מגבלים עיסותיכם בתומה? אנחנו לא, אין צורך להיכנס לעומק הדברים פה, חוץ מלומר שבזמן רבי עדיין היה עניין להקפיד על טהרות. יש אפילו הלכה, אסור לתמות דברים טהורים. אז בזמן שעליו מדובר פה במקור, הנושא של שמירה על טהרה, וכשמדובר בעיסה יש לזה השלכות להפרשת חלה שנותנים לכהן, ורק אם העיסה טהורה אז הכהן יכול לאכול את המתנת כהונה בשם חלה. אז הרבי הגיע למקום וראה שהם מזלזלים בזה שהם מכינים עיסותיהם בתומה. אמר להם, בני אתם מגבלים, למה אתם מלשים את עיסותיכם בתומה? אמרו, לא, תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו מי בצעים אין מכשירים. ומה זה מי בצעים? מים שנמצאים באגם. והם חשבו מזה שמים כאלו לא מכשירים לקבל טומאה. כדי שאוכל יהיה מוכשר לקבל טומאה צריך לבוא במגע עם רצון הבעלים שיהיו לחים, ויש משקים שונים שמסוגלים להכשיר אוכל לקבלת טומאה. אז אותו תמיד בא לשם ואמר שמי בצעים אין מכשירים, זה מים שנשאב מאגם, ואנחנו לשים העיסה שלנו במים אלו, והוא מי ביצים דרש להו. אותו תמיד הוא לא אמר שמים שבא מאגם אינו מכשיר, אלא מי שלש עיסה לפי רשי בביצים של תרנגולה או ביצים של אבז, זה לא מכשיר. ואין הוא סבור שהם שמעו אותו תמיד שאומר מי ביצים אינו מכשיר, הם חשבו מי ביצים כמר וטעו נעמי בה. הם גם טעו בדבר הבא, מי קרמיון ומי פגה פסולים מפני שהן מי ביצים. המקור הזה קשור לדיני פרה אדומה שמערבבים את האפר משריפת פרה אדומה לקראת טהרתם של טמאי מת, היו מערבבים את האפר עם מים. אבל איזו מים? מים שבא ממעיין, אנחנו קוראים לזה, בתורה קוראים לזה מים חיים. השמות האלו שמוזכר פה במקור, מי קרמיון, מי פגה, הם נהרות של אגמים והם פסולים למי חטאת. למה? כי הם מים, הם מי ביצים, מים מי אגמים, והם אינם מים חיים. אז הם זורים פה טעויות של אותם אנשים. קודם הם חשבו שמי ביצים לא מכשיר, והם שמעו את הדין או ידעו את הדין של שמי ביצים הם פסולים למי חטאת. אז מה הם עשו? איזו חשיבה היה להם? והנה הוא סבור מדלגבי חטאת פסילי, מאחר שלגבי המים שדרושים לפרת חטאת, לאפר של פרה אדומה, מי ביצים הוא פסול, אי אפשר לקיים את הדין של מי פרה אדומה בהם כאילו, אך שהוא אינם לא מכשירים, הם גם כן לא מסוגלים לתפקד כמים, מים רגיל, שמכשיר, ולא היא. זה טעות, כאילו לעשות קשר בין העובדה שמי ביצים אינו מכשיר, סליחה, לעשות קשר בין כך שמי ביצים, כמו מי קרמיון ומי פגה, הם פסולים למי חטאת, לדין איכשר לקבל טומאה. זה טעות. הטעם, הגמרא דוחה, אבל לא היא. הניסיון לקשר בין הדברים זה לא נכון. הטעם לעניין חטאת, לעניין פרה אדומה, באמת מי ביצים פסול, כי בעינן מים חיים, כפי שהתורה אומרת. מים ממעיין, לא מאגם. אחא אכשורי כל דהום אכשי, אחא בעניין הכשר אוכלים לקבל טומאה, כל סוג של מים, מים כל דהום, כל דבר שהוא הוא נוזלי או לח מטעם שיש בו מים, זה מכשיר לקבל טומאה. ושוב פעם רק לחזור על הטעות שלהם, הם חשבו מאחר שזה פסול למי חדש, זה גם המים האלו, מי הביצים לא מכשיר. ובסופו של דבר זה לא נכון. לגבי מי חטאת, נכון, הם פסולים כי הם אינם מים חיים, אבל לגבי הכשר לקבל טומאה, מי ביצים יכולים להכשיר. אבל מה היה מקור טעותם לחשוב שמי ביצים אינו מכשיר? מקור טעותם הייתה בגלל הרצאת אותו תמיד שאמר משהו אחר. הוא אומר משהו שלא מכשיר, אבל הוא אמר מי ביצים, הוא אמר מי ביצים, מים של ביצי תרנגולת. טענה, באותה שעה גזרו, מאחר שנפל תקלה מאי בהירות הדיבור של אותו תמיד שהוא דיבר על מי ביצים, הציבור חשבו הם מי ביצים, באותה שעה גזרו תמיד אל יורה אלא אם כן נוטה רשות מרבו. וכאן העיקר חסר לדעתי, רש"י משלים את התמונה, מה זה נותן רשות מרבו לענייננו? רש"י אומר, וכי יעיב לרבו רשותה, מידע דייק בי שיהיה לשונו פתוח, ולא יתעור השומעים את דבריו. אותו רב שיעניק לו היתר, הוראת איסור והיתר, הוא יבדוק אותו, יבחון אותו, האם צורת הדיבור שלו ברור ומובן, שלא יהיה מצב של טעויות. אז ייסוד הענקת רשות לדון בדיני איסור והתר, זה אולי, אולי זה עממי מדי להגיד, אלא זה היה הזדמנות לבחון כושר הביטוי של אותו בן אדם. כפי שאמרנו, הצורת כתר מקדים, מבליט תחילת מעשים, והנה עוד מעשה. תנחום ברי דרבי עמי איקלה לחטר, חטר זה שם מקום, דרש להו מותר ללטות חיטים בפסח. זאת אומרת, מותר להשרות חיטה בחג הפסח, כדי, זה נגיד, זה שלב, שלב לפני ש... תוכנים את את החיטה לקמח. אז מה זה לוטות לפי רש"י? למעלה מותר לוטות לשרות מעט מים, לשרות מעט במים ולקודשן במקדשת, ולא חיישין לחימות, הויר וקודשן מיד. אז תנחום הורה שמותר ללטות חיטים בפסח. אמרו לא, לאו רב מני דמנסור איקה אחה, אתה מפרסם הוראת הלכה במקום שיש כבר פה רב בשמו רב מני שמנסור, אז הוא נוכח פה, ותניה תלמיד על יורה הלכה במקום רבו, אלא אם כן היה רחוק ממנו שלוש פרסאות כנגד מחנה ישראל. כל פרסא הוא ארבע מיל, אז שלוש כפול ארבע זה 12 מיל, וזה היה זה מידת מחנה ישראל במדבר. האורך של מחנה ישראל היה גדול, בגודל כזה 12 מיל. אז אם אדם נמצא בתוך 12 מיל של רב המקום, זה אסור לו להורות, או אם רוצים להצטמד למילים פה, תלמיד לא יורה הלכה במקום רבו. ומה זה מקום רבו? זה מתפשט 12 מיל לכל כיוון. אמר לו, אז אותו תנחום ברי דרב עמי, שהוא שמע שרב מני דמינצור נמצא פה, הוא אמר לאו הדעתי, אני לא ידעתי, פשוט הוריתי בלי לדעת שהרב נמצא בקרובת מקום. מעשה שלישי, רבי חייא חזיה להו גברא דהוקי בבית הקברות. רבי חייא שם לב על אדם שהיה עומד בבית הקברות, אמר להו, שאל אותו, לאו בן איש פלוני כהן אתה? מה, אתה לא בן כהן, וממילא אתה גם כן כהן ו אסור לתמות למתים, ואיך זה שאתה עומד בבית הקברות? אמר לי, אין, כאילו מה שאתה אמרת שאבא שלי כהן, זה נכון, זה מדויק. אבוע דהו גבר, כאן הוא מדבר בגוף שלישי, אבל הוא מדבר על אבא שלו. אבא דהו גברה, גבר עיניים, אבא גבר עיניים, עיניו היו משוטטות בין אנשים, והוא היה אחד שהלך אחר עיניו. ומה קרה? נתן עיניו בגרושה, הוא הסתכל על גרושה, וזה עורר אותו לקחת אותה כאישה, וידוע הדין שכהן אסור בגרושה, וחיללו, ועקב ככה ולד הזכר שנולד מזיווג בין כהן לגרושה, ולד נקרא חלל, וחלל דינו כישראל, לא ככהן. לכן עמידתי בבית הקברות אינו מהווה שום בעיה. אנחנו חוזרים לעניינים של קבלת רשות לדון. אולי רק נקודה אחת הרש"י פה, ואנחנו לא ניכנס לזה במסגרת השיעור, אבל הרש"י פה מתמודד עם השאלה מה המעשה השלישי עושה פה. אנחנו, נכון, סימנו את זה כחלק מסדרה של מעשים, אבל מה הקשר בין המעשה השלישי לנושאים שבהם נידונו? אז רש"י מביא כמה התייחסויות שונות. ההתייחסות הראשונה אצלו לא התפרש לנו מה היא בעיה, זה לא הסביר, לא מוסבר לנו מה זה עושה פה, אבל יש עוד שני הסבירים. אבל אנחנו נמשיך בגמרא. פשיטה לפלגה הקמר דמהני, אם אדם מקבל רשות לפסוק לפלגה, כמובן לא על כל התחומים, לפלגה קיבל רשות חלקי לדון על איסור והתר ודיני ממון, אבל לא בעניין מומין. האם זה נקרא נתינת רשות שיש לזה, שזה תופס? כן, רק אמר דמהני, אמרנו שזה מועיל. ראינו את זה אצל רב, שהוא קיבל רשות לדון בדיני ממונו, בדיני איסור והתר, אבל לא לגבי היתר בכורות. שאלה, על תנאי מה לגבי קבלת רשות, אבל בהגבלת זמן, כמו לתת, להניק רשות לדון עד שנה או שנתיים ולא יותר. תשמע, יאמר לי רבי יוחנן לרב שמן, הרי אתה ברשותנו, כלומר הרשות נתונה לך לדון עד שתבוא אצלנו. אז רואים ש רשות, שנתינת רשות גם ל, או איך שמה קורא לזה, על תנאי, מועיל. בצד יש לנו נושא, וכתבנו פה דינו של שמואל. שניים שדנו דיניהם דין. גופה. המילה גופה תמיד מהווה ציטוט של דבר שנאמר ייל, וכאן הרצון של גמר להרחיב קצת בדבר הזה. אז כאן אנחנו עם גופה ומצטטים את שמואל, אבל זה כבר ראינו בדף ג'. מה שמואל אמר שם? גופה, אמר שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, הדין תופס, אלא שנקרא בית דין חצוף. ואז הסברנו על פי רש"י שם שהוא חוצפה מצידם לדון שלא כתקנת חכמים בשלושה, אבל לפי שמואל הדין של הפסק דין של השניים האלו תופסים. יתיב רב נחמן וכמה להשמיתה, שהוא ישב ואמר את הדין של שמואל שדיניהם דין. כעת סדרה של קושיות ש מובלטות על ידי הסימון, הצורה הגיאומטרית, נקרא לזה צורת בית, וגם בצד אנחנו כתבנו קודם כל הנושא דינו של שמואל, שניים שדנו דיניהם דין, ובמבנה כתבנו הבתים האלו קושיות על שמואל. אז נחזור לגמרא. איתיבי רבה לרב נחמן, אפילו שניים מזקין, או שניים מחייבין, ואחד אומר איני יודע. יש כאן שלושה דיינים, שניים או לכיוון הזה או לכיוון הנגדי, והשלישי אומר איני יודע. יוסיפו הדיינים. רש"י, יוסיפו הדיינים שתי ישועות מהסוף, דהווה לי כמן דלא אבי התם. אותו שאומר איני יודע, הוא מבחינתנו כאילו הוא לא שם, וישתקח תתרי הוא דהבו. ובסופו של דבר אם הוא השלישי נחשב שלא שם, אז יש שניים שהם שם, וענן בעינן מיקרה תלתה, ואנחנו מצריכים שלושה מראש. דאי נמי גמר דינה בתרי דהבי רובה שפיר דמי. מה שמיוחד בשלוש, אם אתה מתחיל בשלוש ויש גמר דין על בסיס דעות של שניים מתוך השלושה, זה בסדר, כי זה נחשב רוב, אנחנו פוסקים על פי הרוב. עכשיו נחזור לגמרא. אמרנו פה שאם יש מצב זה שניים שהם נוקטים עמדה והשלישי אומר אם יודע, יוסיפו הדיינים. והיא איתה, אם הדין של שמואל נכון ששניים שדנו דיני עמדין, להבו כשניים שדנו. למה פה לא נסתכל על זה ככה, כאילו זה שניים שדנו דין? הגמרא עונה שבאופן כללי שניים שדנו דיני עמדים זה כן נכון. אז שאני חתם פה במקרה הזה של שניים מזעקים ואחד אומר הנה יודע, זה שונה. ומעיקרה הדעתה דתלתה יתיבי, הם התאספו כביתים של שלושה. עכשיו ואם אחד אומר איני יודע, הוא כאילו לא שם, והתחילו אבל עם שלושה, אז הם צריכים למלות את השורות, להוסיף אנשים. אבל פה שניים שדנו דיני עמדין לאו עדיין דקלטה יתיבי, הם לא התאספו מראש עם הכוונה לשמוע דעתם של שלושה. אז הכל תלוי על מה היה המצב בהתחלה. אם בהתחלה היה כוונה לשמוע את דעתם של שלושה, אפילו אם זה שניים מול אחד, אבל הם רצו לשמוע את דעתם של שלושה. אם אחד אומר איני יודע, זה לא נקרא דעת או נקיטת עמדה. אז לכן היה צורך להוסיף דיינים. אבל אם בהתחלה לא היו שלושה, שניים בלבד, זה בסדר. נמשיך עם קושיה. קושיה, אנחנו סימנו את זה כקושיה ארוכה, ואתם תשימו לב שזה ממשיך עד שורה שלישית מראש דף וו. אבל לפני שנקרא את הגמרא, רק נשים לב, אנחנו מקשים קושיה ממקור שמופיע בו רבן שמעון בן גמליאל, ותוך כדי המקור הזה אנחנו נלמד נקודה שמלמדת ששניים שדנו הדין, הפסק שלהם לא תופס. אפשר לחזור בזה מזה. אז מכאן רואים ששניים שדנו אין דיני עמדין, זה קושיה שמועי. אבל אולי הגמרא תעלה את זה כאפשרות, אולי זה שיטה רבי שמעון בן גמליאל ששניים שדנו אין דיני עמדין, אבל הרבנן חולקים על זה. הגמרא תענה זה לא נכון, כולם מסכימים עם הדין הזה של רבן שמעון בן גמליאל. אז זה מה שנחשב בגמרא לעת עתה קושיה על שמועים. עכשיו בפנים, רב שמעון גמליאל אומר הדין בשלושה ופשרה בשניים, ויפה כוח פשרה מכוח הדין, ששניים שדנו בעלי דינים יכולים לחזור בהן. זה מיד יש לנו קבקוף, זה גם מראה שזה לא נחשב דין, זה לא נחשב פסק דין, הרי הם יכולים לחזור בהן. ושניים שעשו פשרה אין בעלי דינים יכולים לחזור בהן. אנחנו כעת לא צריכים להדגיש הנושא של פשרה, בדפים הבאים אנחנו נראה התייחסות ארוכה לעניין פשרה. ברש"י בשורה האחרונה, שניים שעשו פשרה אין בעלי דינים יכולים לחזור בהן, שרי נתרצו ועל פיהן עשו. אז אם שניים זה שני דיינים, לא שני בעלי דינים, שניים כבר שני דיינים שבעקבותם נוצר פשרה, שעשו פשרה בין שני בעלי הדין, אין בעלי דינים יכולים לחזור בהם. עכשיו אבל אנחנו רצינו להגיש את הצד או הנקודה של שניים שדנו, לא עשיית פשרה. שניים שדנו, רואים פה יכולים לחזור בהם, זה לא תופס. אז וכי תימא, הגמרא ממשיכה לדבר עמוד א', וכי תימא פליגי רבנן עלי דרב שמעון גמליאל. אולי יש עוד שיטה בתנאים, שיטת הרבנן, שהם חוקים והם סוברים ששניים שדנו דיני עמדין. זה לא נכון שהם חוקים, אמר רבי אבאו, שניים שדנו לדברי הכל אין דיניהם דין, וזה לא כשמועי. עכשיו הבסיס לקושיה זה אם נקבל מה שרבי אבור אמר כנקודת הנחה או דבר מוסכם, שלכל הדעות אין דיניהם דין. אבל מה שרבי אבור אומר זה האם זה מחייב את שמועיל? בכלל לא. גברה הגברה כרמית, אתה מלא קושיה על שמועיל מדבריו של רבי אבור, הם אמוראים, ושמועיל יכול לחלוק על רבי אבור. ורבי אבור אומר ששניים שדנו לדברי הכל אין דיניהם דין, אבל שמועיל חושב אחרת. שמועיל סובר שלפי הרבנן שניים שדנו דיניהם דין, כי הרבנן חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, ובכך הדין של שמועיל נשמר לשיטתו כמובן, ומבוסס על התנאים הרבנן שחולקים על רבן שמעון בן גמליאל. עד כאן שיעורנו להיום.